יום שלישי, פרשת עקב. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפרק של היום עם דברים נפלאים שהביא הרופאל ברלזון. הוא מספר על הרב הגאון רבי משה מוטקה פליסקין, אישי החינוך מעיר התואר אלייקווד. בצעירותו, הוא טייל בערי יהודה, סמוך ליישוב טלסון. והוא מבחין שם באירועי צאן ערבי מבוגר שהפתיע אותו ביידיש עסיסית. פרצה זין העיד. קשה להיות יהודי, ככה נעתך רואה. קשה להיות יהודי, אומר אותו רואה. ואז הוא פתח בסיפור הטרגי שלו. הוא מספר שהוא נולד להורים יהודים דוברי יידיש, מהשכונה הירושלמית. הוא אומר, הוא מספר על עצמו שמשך השנים הוא ידרדר, הקשר למשפחה הלך והתרופף. עד שגם הקשר עם העם היהודי נפרם והוא התחתן עם בת שמואל שמרחם. מזה שנים, הוא אומר, אני מתגורר בשפולי הכפר אבו גוש, במבט לאחור, אני עדיין אומר לעצמי, שבר צוזי נעיד, אני לא מסוגל לקבל את עצמי עוד רע מצוות, ככה אני גם אבלה את שארית ימי, מספר לו אותו רעצון. הרב פליסקין הזדעזע, לשמוע את זה, הלב שלו התמלא באהבה לנשמה היהודי לתורה, והוא המשיך לדבב אותו. אחרי שנפרד לנו בלב כבד, אני תורר בליבו חשש שהערבי סיפר שהוא עובד בבית חולים שערי צדק בירושלים, שבמקום הזה משמשים ערבים רבים כגוי של שבת. אז אולי הם לא יודעים שמדבר ביהודי? אז הוא פנה לפנייה דחופה לרבה של שערי צדק דאז, הגאון רבי יעקב שטראוס, שהוא שמע את זה וחיה חיוך גדול. הוא אומר, אני עוד הכרתי את אבא של אותו ערבי למאדרים, בלי שום חשש של יהדות. אבא שלו היה רפתן ששאר יצא לקיים שם. הבן גדל בין אנשי ירושלים, וככה הוא למד יידיש. שמעתי הרב פליסקין, אז התחלפה בלבו האהבה שחש לאותו רשמה עבודה, תחושת החמצה. קשה להיות יהודי, היה אומר הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, אבל האמת היא שקשה יותר, קשה יותר, הוא אומר, להיות גוי. אלא מה? שבעיניים של גוי באמת קשה להיות יהודי, שהרי הגוי מתייחס ליהדות מנקודת רבותו האישית, מתחושת הנפש הבאמית שלו, שהוא באמת לא חשה בכלל את מה שהיא הנפשה הלוקית של כל יהודי, חשה במודע, בתת מודע. מה חשה נפשה של כל יהודי? רק באבו יסך הרפוש הקשיים לאבו יסוב, ואיבחר בזהו מחיין, בוכם מכל העמים כיוין הזה. עד כאן בעניין הזה, אנחנו ממשיכים בין הזמנים. מה כדאי לדעת כשיוצאים צימר, מושגים בסיסיים בהלכה? זה דברים נפלאים מהעוז נדברו, עלון מספר 38. אז הוא אומר כך, בספרה ברכות לטיולים, יש רשימות, מה צריך להצטייד בנופש, מה צריך לשכוח, מה צריך להביא, שולחים לשבתות אירוח למיניהם. אז הוא אומר, אז זהו, הרבה פעמים כשמגיעים למקומות האלו, תאורים גם מתעוררת רשימת שאלות וחביות, שאיתן אף אחד לא מצייד אותנו מראש. אז הוא מביא רשימה של סוגי סיטואציות וספקות הלכתיות. הוא אומר, תבין, אל תשאר כשהולכים לכאלה מקומות, הרי בעל צימר מכובד, השתדל שהציד הטכנולוגי יהיה החדיש והתקני והמודרני ביותר. אותו טכנולוגי גורמת לנו כאב ראש לא קטן, בפרט בנוגע לחוד שבת. ואם עד היום הכרת את זה משיעורי חולמות תיאורטיים וחובבניים, הרי ברגע שהולכים לצימר, אתה רואה בבת אחת תפגוש את כל השאלות האלו, והפעם במקום של לא חולי מייסה. אז דבר ראשון עם העירוב, תברר מראש מה מצב העירוב במסחם הזה בפרד ובכל היישוב. גם אם אתה בדרך, אתה סומך על העירוב השכונתי, אתה לא נמצא עכשיו בבית וגן או בכל מקום אחר, או בשכונת בחומר, אתה נמצא במקום יחסית מדף שאין לך חזקת כשרות, לא תוכל להגיד לא ידעתי שהעירוב שלו שווה. אני מביא בו הטלפון של מוקד העירוב. 054-84-83-320. יש כאן ברזים משוכללים שברגע שאתה רק לוחץ אוטומטית נדלק הבוילר לחמם את המים. אז צריך לבדוק את זה, לוודא שזה אכן מנוסרה לפני. לוודא גם איזה מונה מים של הצימר הפרטי שאתה נמצא, אם הוא דיגיטלי, יכול להיות שזה חשש לחילול שבת. איכן שבת, תבדוק שבסדר, יש מחמים בעייתים. יש מקומות כאלה שמדליקים, מתקנים תאורה חסכונית, חיישה תאורה חסכונית שיש לה חיישן אוטומטי שנלג ונכבר. צריך לבדוק שזה מונטק, מקרר. צריך לבדוק איזה סוג מקרר. יש מובי פה שתי מוקדים, משמרת השבת ושל הבדת. מזגן יברסן, צריך לדעת. אם יש לך בעיה עם זה, תדע מה אתה הולך, לא שפוצה לך מים. נרות שבת, כשיושנים במקום אחד ואוכלים במקום אחר, אז יש שאלה, איפה להדליק את הנרות? צריך לבדוק את הנושא הזה, תראות גם מהמקום דליק, חמיר שכן במייסור. הרסה לנו נדנדה, לוודא שהם לא תלויים או כרוכים לעצם חובר לקרקע. כי אם כך אסור להשתמש בהם, חדרי רוח, שיש בהם שירותי ניקיון על ידי עובדים זרים שנכנסים לחדר אמצע היום, צריך להיזהר מיין נסך עם השירים בקבוק פתוח של יין מצלבי. מה עם המזוזה? אתה בטוח שהיא קשורה לכל פחות בדיאבן? מה עם הקומקום, המיקרוגל, הקיריים? מי הרב שלא הניחו שם משהו בשרי? אז בשביל כל הסוג השאלות הכל כך בסיסיות האלה, הפתרון הכי פשוט וטוב, פשוט לזכור צימר, יהודי חרדי וירא שמיים, ויש כאלה לרוב. בפרט אם מדובר בגיבור כוח, באופן עקרוני עומד על כך שלא יהיו אצלו מכשירים אלקטרוניים פסולים בצימר. וכתוצאה מזה, כצפוי, שמוריד לו בקהל לקוחות באופן משמעותי, אז כאן המקום שלנו לחזק את ידה בכל עוז. שאני אז דווקא אותו, מגיע לו. גם לך מגיע צימר יהודי מזוזה מודרת, זה עם צימר שנושא צורה יהודית. עכשיו זה כבר בונוס, בשביל אנשים שמתפעלות במקום, לבדוק מאוד מאוד מאוד, מה עם הרוחות של הצימר הזה, איפה הכיוון של ירושלים, לאן מתכונן. בטח ביטחון תבדוק מראש שאתה מתחילה מהערב של שבת, ביישוב הזה, אם שם עניין יחיד, אני אניח שבקיץ מתפעלים מוקדם, אתה הרי נגרע אחרי מקבלת שבת, אסור לך לעשות מה לא אחר שישמרו ברוך הוא. והאחרון, הוא אומר, לא כל כך חביב, זה כבר היה נחוצה בעיקר למוסדות חינוכיים, כמו סמינרים, ישיבות, שעושים שיטות גיבוי של חברים. עבודה בקפדנות, באופן שכל מערכות ה-DVD נעולות וסגורות באופן הרמטי, כמו דברים מעולם. אז עבודה שכל העניינים האלה חסומים ולא להקדוש. ואנחנו משכים עם הסיפור הימי. מתוך הספר לחנך בשמחה, סיפר הגאון הרבי יצחק זילברשטיין שליט"א. זוכר מה ששהה בילדותי באחד פלמטוריה ערבי זקן עבר ברחוב מרכזי של העיר כשמחזיק לזרועותיו קוף, מכריז כל מי שרוצה להתקרב לקוף ולהתבונן בו, שלם פרוטה אחת, נו, אחד התלמידים, אחד הכיתות, הוא עבר ליד איזה חיידר, אחד התלמידים, אחד הכיתות שהחלון הכיתה היה סמוך לרחוב, שמעת ההכרזה מרתקת כדרכם של ילדים שרצו לראות קוף, התרעמו, הסתכלו דרך החלון. המלמד לא צעק על הילדים, מה אמר למשבת? יש לציין שאותו מלמד ניחן בכוחות פדגוגיים מיוחדים, והבין שהמצב כזה, כשהמוח שלהם, כל המחשבה של הילדים חתונים בקוף, אין מה למחות בהם. מה הוא עשה? יצא לרחוב, שאל את הערבי, היום מוכן להיכנס אל הכיתה ולהראות את הקוף לכל הילדים. הציע לו מחיר של פרוטות. הערבי מאוד קרובה לבקשה, והקוף הוקצה לפני כל הכיתה, כשסמכו עד מאוד על המחזה שנגלה להם, אבל זה עוד להכל. אותו מלמד ניצל את הרגעים שהקוף היה בכיתה ולימד את הילדים את ברכת משנה הבריאיס. כולם ברכו ביחד והתרגשות. תארו לכם, אומר רב זילברשטיין, המלמד לא אמר כך, הוא אמר לידין לשבת בחזרה במקום. התלמידים היו נאלצים לבצע דרישתו, אבל המחשבות שלהם כבר היו מתחילים להתרכז בלימוד, מה הרווח? אבל הוא סיפק את הרצון הילדותי, הכניס את הקוף לכיתה, לימד אותו ברכה ייחודית, שלא מזדמן בכל יום, קנה אותו מלמד את ליבם של הילדים. זה הביא אותם למצב שכשחזרו על דף הגמורה, זה היה מתוך חשק ושמחה, התחדשות ורעננות. כמובן שאין בדבר זה כללים פרטניים ומדויקים, צריך לדון בכל עניין לגופו. ואנחנו נזכרים פרשת שבוע, יש לנו פה מאמר ארוך ונפלא של הרב גאון רבי שמעון קובלסקי, נגיד את עיקרי הדברים. ואוכלתו ושבעתו וברכתו, אחד הפעולות השגרתיות לאכילה. כל כך פשוט שחבל להכביר במילים, כולנו בני אדם, כולנו זקוקים לדלק. כוחות רבים מושקעים מתכונים, מחקרים, בתזונה, אנרגיה. רבה מושקעת בתכנון ארוחות, עיצוב מנות וכו' וכו'. כל הדברים האלה מושקעים במה? בארוחה שתוקפה יפה לכמה שעות. עוברים כמה שעות, נהיים שוב פעם רעבים. אותו מזון מושקע לא נשאר כלום. האם יש לב כלשהו במשך הארוחה שההשפעה העצמתית שלו יותר מכמה שעות בודדות? אז הפרשת שבוע שלנו חושבת שכן, מעניקה לנו מתנה מיוחדת. מתבססת מדאורייתא של ברכת המזון. כל מה שאנחנו אוכלים שבת, יש לנו מצווה לברך על מזון, להודות לו, בואי רואה למה לא אוכל שאכלנו, לארץ שינחל אותנו, בעלות טובות שעשה איתנו. הרגע שאנחנו מודים וברכים על המזון, אנחנו פותחים את השער לעוד שפע, לעוד מזון, לעוד פרנסה, עוד ברכה. ברכת המזון היא הכלי, המפתח הבלעדי, המפעיל את כל השפע השמימי. שיורד רק אם נברך ונודה מכל לב על מה שקיבלנו. לכן אנחנו מחבבים את ה... וזה מצוות ההודעה היחידה שכתובה בתורה. וכל הדברים שאנחנו יודעים שם להשם. אנחנו חייבים את המצווה הזאת, צריכים לקיים אותה, הילדים שרים אותה. בחדר, בבית אפשר גם. הברכת המזון תומנת סגולה יקרה לפרנסה ברווח ובשפע, וגם שכבת הגנה ייחודית, כסדת הגנה. שתכה אלוקית שמי שמברך ברכת המזון בחרונה במתנות ינצל מהצורות המדרגשות ובאות על עולמנו. ככה מובא בבעריתא, בשם הראשונים. אותם דקות יקרות מבטיחות לנו להינצל מצרות, כדי לזכות בברכה, בהבטחה הזאת. צריך לברך ברכת המזון כהלכה. משתברו אומר בקול רם, יצריך ידי חובה גם לא מברכים בקול, אבל כתחיל צריך לברך בקול. למסף יש כלי עצמתי, במיוחד שמגלה משתברו לברך ברכת המזון מתוך סדור ברכון, כשאדם קורא מתוך הכתב, הוא מתרכז. הוא עוקב אחרי מה שהוא קורא, וממילא נשמר את הכוונה שלו. הוא מביא פה סיפור על העיירה מוש, בבלרוס, העיירה שקטה, שלווה, הייתה מורכבת מגויים ויהודים, חיו בשלווה. האנשים שם היו עניים ודלים, חיו בדוח הקרב. לצד זה, האיום השמעותי ביותר, רבץ על החיים, ערכי היהודים והשרפות. בקטות היו עושיות מעץ, מספיק ניצות לסוף העירה שלמה. אמור דאסרה היה הגויים המכיל ממוש. היה אהוב ומקובל על הדתו. לא פעם ולא פעמיים, שנס מותם לגייס, סופים לכיסים נזקי דלקות ושיקום נזקים. אפילו שידעו שזה זמני, עד הסופה הבאה. ביום מן הימים, נשא בפניהם ברשה, ואומר להם, אנחנו הרי כל כך מתכסים בפרנסה, סמל של עוני ודוח הקיירה שלנו. אני אעניק לכם מתנה לקראת ערך, הבטחה נאמנה לפתיחת שערי השפע והפרנסה. נו, כולם היו במתח, עשו בנם כאפר כסף. ואז הרב אמר להם את קבלו על עצמכם, לברך ברכת המזון רק בתוך סידור, ואני מבטיח לכם שככה יהיה. יפתחו שערי פרנסה ויעריף על שם עליכם יתובו שפע ברכה. הרב סיים את הדברים הנרגישים, וככה מיד כולם קיבלו על עצמם. לברך ברכת המזון מתוך סידור. ושבתקווה שזה מה שזה בעזרת השם, שזה ימנע מהם סכנת הסופות שלא סוגרים להם את הבתים. באמת ההבטחה הזאת היא המשיכה לשנים ארוכות, גם אחרי שהיא כבר הסתלף ירה ועלה לישבה שבאלה. בפעתי הירה, התגורר יהודי אחד, מוישה, גם הוא קיבל את הקבלה, אבל מפעם לפעם הוא לא עמד בה, הזירו אותו שמשחק באש. שתו את חיינה שיקפיד, אבל בכל זאת, זה לא היה תמיד ההקפדות שלו. לילה אחד התארו למראה להבות, בתי הנוכרים החלילו לשרוף אחד אחרי השני, האש דלגה מעל בתי היהודים. והאשתו של מוישה מתעוררת, נראה אותו, תראה, האש מתקרבת, מוץ לרב, תבטיח לו שאתה מתחייב, גם לברך ברכת המזון מתוך סדר. וככה הוא עשה. הבטיח בקבלה גמורה, שיבר ברכת המזון מתוך סדר, בקש את סליחה של רב שלו תמיד הקפיד על זה, כשהוא מגיע הבית, הוא רואה שהאש מתקרבת בצעדי ענק, הוציא את כולם החוצה מהבית, והם רואים איך שיש מתקרבת לבית שלהם, ולפתע קובט כליל בדיוק המפתח דלת הבית של מוישה. הסיפור הזה מופיע בספר יהי אור, שחיבר רבי יהושע שוורצמן, שמע את הסיפור מפי אחד שהכיר את בעל המייסה, שמוכיח כמה גדול ורב כוחה של ברכת המזון, כמה הגנה ושמרה יש בה. כמה אנחנו משקיעים בהגנה, גנבות, אסונות, שרפות. אז הנה, יש לנו פה... יש לנו פה הגנה, הגנה ברורה, הבטחה גדולה. המאמר ממשיך ועוד דברים. אפשר לראות את ההמשך של המאמר באתר, בצדות מי השבוע, והפותח, ולרוות נחת. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. פרסם בגילאים מתלמוד בידו של סקבר, מלבד גודל המעלה של אברך ששוקד, הלימודו בהיכל הכולל אל האידאלמך, וירגם בעצם השאיר במקום קדוש כזה שיושבים בו, עמדי תורה בהתמדה, יש פעם אחרת על המשך חיי אדם, ככה התבטא אדמור מסקלר זאת שם. ידעתי, שלא כל תלמיד מלומדי הכולל עוסק בתורה כרצוי, אם זאת הוא מרצוני שגם תלמידים כאלו שאינם לומדים, שעבו שנתיים בין כותלי בתי מדרש, שלא יצאו מיד למסחר. סיפר בזל קיקורן, פעם מנהל של הכולל מסקלר, שבתחילת שנות הכולל היה שם אברך שלא היה לו חשק ללמוד. הייתה בשעות הולך לעבודון, שאל את רבינו, האם גם אדם כזה צריך להחליט בכל לשאת לתמיכה חצית? אמר לו הרבה, כן, שיקפוץ על הספסלים, ירוץ על השולחנות, אבל יהיה כאן. באמת, חלב זמן, בתחילת הכולל, הוא קיבל עליו בהתחלה משרה תורנית, כמובן מדרדר, כי במקום לצאת למשרה לרחובות. אז אמר לו, אמר לי הרבה, הוא מספר, אתה רואה, כל יחיד זה משפיע לטובה. עוד מה עשי מברך שלא ראה סימן יפה במשנתו, רצה לצאת הכל אחרי שנה, אבל בגלל שהאדמור אמר שנתיים, אז זה לא אחד. אז מישהו שאל את הרבה, איך אפשר לחייב מברך כמובן לשבת בכל בלי שום תועלת? אני מבטל את, מבטל את הזמן שלו לריק, ענה לו הרבה, אני יודע, אני יודע. אבל אם אני הכרת אותו לפני שהוא בא ללמוד תורה, אז גם אתה היית מודע לרבה הרוחני. הוא קיבל מזה שהוא היה בכל. ואנחנו ממשיכים בעצמי, בעלו חמיס יצא מביתו כדי לקנות שביתה מחוץ לעיר, אבל לא הגיע ליעדו לפני השבת. חן מקום שביתתו. וכך בעלו נושאים מעניינים, נוכל לשמוע בשלוחה אחד, בשיעור היומי, בעלו חמיתי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות נחת. הוא כדרכן, נלמד גם אנחנו נותן יד עצמי בעלו חמיתי. כפי שלמדו חז"ל, כפי שלמדנו, סליחה, חז"ל, הכולל להולך בדרך לערב שבת שיוכל לקנות שביתה בשטח מסוים שמוכר לו, שנמצא בתוך 2,000 אמה למקום שבו הוא עומד, ובאפשרותו להגיע אליו לפני שקיעת החזמה, באמירה בלבד שביתתי במקום פלוני, בלי שהוא ישעה שם בעצמו בקיצת שבת, אבל שהוא יניח שם בזו שתי צעודות, והטעם שיקלו בזו, כי אם הוא יגיע בדרך ולא רצו להפך אותו להגיע למקום שביתתו לפני שקיעת החמה, לכן רוב הולכים בדרך, אין המזון מצוי ברשותם ואין אפשרותם להניח במקום השביתה מזון שתי סעודות. ולכן הקלו גם במקרה שיש ברשותו מזון, אם ראובן הולך בדרך ולא מכיר את השטח. אבל שמעון שהולך איתו, מכיר שטח מסוים עבור קניית השביתה. אז הוא ימסור את שביתתו לשמעון ויגיד לו, שביתתי עמך, ושמעון יקנה שביתה עבור שניהם בשטח שמוכר לו. הוא יאמר, שביתתנו במקום פלומי. אם שמעון לא חפץ לקנות שביתה בשטח המוכר לו, אז יש מאחרונים שמסתפק האם יכול לקנות שביתה רק עבור ראובן. מי שלא הולך בדרך, אבל הוא החזיק בדרך, דיין שאולי זה מחוץ לעיר, אבל הוא פנה לצאת. אם עכשיו הוא הולך בדרך ויכול לקנות שביתה בשטח שמוכר לו, שנמצא בתוך תחום ביתו ושאפשרותו להגיע אליו לפני שקיעת החמה, בלי שהייה במקום השביתה ובלי הנחת מזון שתי צעודות במקום השביתה, ונחלקו רשעים. יש אומרים שההלכה הזאת אמורה רק למי שיש בכוונתו ללכת ליד מסוים שרחוק אמרתי לי שם מהבית שלו, שלא היה בכוונתו לעשות ערב תחום, אני להגיע ליעדו לפני כיצת שבת. הקלו עליו שיוכל לקנות שמיטה באמצע הדרך, כדי שיוכל להגיע ליעדו בשבת. יש אומרים שהלוך הזאת אמורה גם במי שאין בכוונתו להגיע לפני שבת למקום אחר, אלא בכוונתו לצאת הדרך רק על מנת להניח ערב תחום מחוץ לערב במקום מסוים, ובסוף הוא התעכב מסיבה כלשהי, ולא הגיע למקום השמיטה שהוא קונה שמיטה במקומו. שכנוך פסק כדי השנייה, כך גם פסק החזון איש, ולדעת הם השתברו לו צריך לחמיק כדי הראשונה. אדם שנמצא בביתו, ואין ברשותו מזון שמספיק לערב תחום, אין אפשרותו לרכוש מזון בכמות הזאת. יש מהראשונים שסוברים שהקלו עליו חזל שיכול לעשות ערב באמירה בלבד, לקנות שביתה בשטח מסוים שמוכר לו. לי, לא שיהיה במקום השביתה, וללא הנחת מזון שתי סודות במקום השביתה, כך גם פסק השולחן ערוך. אבל לדעת רוב הראשונים, כיוון שמקרה כזה שלא יהיה לאדם לביתו מזון שמספיק לקניית שביתה, אינו מצוי, לא יקרה חכמים גם במקרה שאכן אין בביתו מזון בכמות כזאת. רק גם פסק המשנה ברורה. אבל גם לדעתו של המשנה ברורה, מי שאכן אין ברשותו מזון שמספיק לקניית שביתה, הוא כבר החזיק בדרך, רשאי להקל בזה גם יוצא לדרכו רק לשם קניית שביתה מחוץ לאל. בכל מקרה, שכבר נמצא אדם בביתו, או בתחום ביתו, ואמר שביתתי במקום פלוני, אז באופן שהוא לא מועיל לקניית שביתה, הוא לא עקר בזה את מקום שביתתו לביתו. כי עומדים את דעתו שרצונו שביתו ישמש כמקום שביתו, שלא יהיה לו מקום שביתה אחת. עד כאן אין לי אנדה, לפעמים בהלכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. מי שהולך בדרך בסמוך לכיסת שבת, הקלו עליו חזן שיכול לקנות שביתה במרחק של עד 2004 עמות, במקום שבו הוא נמצא, באמירה בלבד, למרות שהוא לא נמצא במקום השביתה ולא מניח במזון. מלך לקוע פויסקים, אם צריך לקבוע מקום כלשהו, ולו סנטימטרים ספורים בתוך השטח, שיהווה חלק מארבע עמות של מקום השביתה. ולא כך חורים בדבר הזה כשיש באפשרותו להגיע למקום השביתה לפני שקיעת השנה. גם אם האפשרות להגיע למקום השביתה היא רק על ידי ריצה מהירה, נסיעה מהירה מאוד, ברכב שבשביתה. נפליג מהיום אחורה ונחזור בקצרה ושמענו באותו יום שתי חצרות, שמחיצה מפרידה ביניהן, והעמידו סולמות משני הצדדים, הרי זה כאילו יש פתח ביניהם למחולות והרי ורוב חצרות אחת עם השנייה, וכמו כן הם הקימו שני עברי המחיצה כעין במה שמחוברת לקרקע בכל הגושו ובמחק של פחות שלושה תפחים מהמחיצה, אם שטחה של כל במה הוא 4x4 תפחים, והברש הגובה שבינה לראש המחיצה הוא פחות משלושה תפחים, הרי זה כאילו יש פתח בין החצרות. לדעת רוב הראשונים די בכך שהפרש הגובה בינה לראש המחיצה יהיה פחות מעשרה תפחים. כשאת הדחק ניתן להקל, ולכל הדעות, באופן זה, אם הוקמה במה רק באחת החצרות, מתיר רוב החצרות לבני חצר להעביר חבצים מהבית לראש המחיצה ולהפך. דף נתנו דבלי, האם ניתן לשנות הקדש מקדושה לקדושה? ומהו עיכוב גזבורים? ומה עושים עם בימת הקדש שמתה? כך ועוד נושאים מעניינים, נלמד עם מסכת תמורה דף המדבר. ולקראת סיום החפצים בחיים, היום רבותיי מתחילים לומדי החובץ חיים הימית, כלל א' מלכות רשולות. המרגל בחברו, אומר חובץ חיים, אומר בלא יסוסה, לסדך לא חיבה עמכו. מה זה רכיל? הולך מחד השני, אומר כך אמר עליך, כך עשה לך, כך שמעתי שעשה לך, הוא רוצה לעשות לך. אנחנו רואים שבאיסור החילות מזכירים גם את עצם ההליכה. ואכן בביאור המוסופי מציינים מדברו החובץ חיים לאל שובר עליו כבר משעת ההליכה שהרי הזמין את עצמו לחילות. והוא הוסיף שהוא מצא כן בשלו, בשלה הקדוש, פרשת גדשם לפסוק בסלך רוחי. כן זה מבואר ברשקי ורמבן בפרשת גדשם שם. לכן אינה מי שמתלוצץ ומליג על דרשת הרב בבית הכנסת, כתב החובץ חיים לאל, שכבר בעצם רוצתו לבית הכנסת לשמוע את הדרשה, כדי שיהיה לו אחר כך במה להליג ולהתלוצץ מהרב, אבון הליכה בידו. אחר כך, כשמלגלג על הדרשה, אבון מעשה בידו, שגם צוותי התורה לא עושה לכרוכים, להורות לנו, שגם על ההליכה יש יסור, מלבד אבון ההתחילות עצמו. אם כן, רבותיי, מה הדין אם לבסוף לא סיפר את ההתחילות, האם עובר על ההליכה? ואילת השחר הסתפק בזה, שם עובר מחלת הנשא בלבד. כמו שדימה זה החובץ חיים, מאיסור עשיית משקולות מזויפות, שובר עליו כבר משעה שעשיית המשקל המזויף, שובר בגמור. הטעם שבאיסור לשנור ובחילוס גם ההליכה אסורה, ההליכה לדבר, ההליכה כדי לדבר אסורה, על זה שבהירו בשוריון, לפי מה שחובץ חיים כתב להם, שאיסור לשנור חלוק, משאר איסורים שבנותם לחווי בו כמו גזל ואו שקרץ בגלל. שבהם האיסור רק בתוצאה, ואם ירצה לגזול ולעשוק את חברו ולא יעלה בידו, בוודאי אין בידו עוון גזל ועושק. מה שהייקין היה לשנורי. גם אם לא חושבים לזה כחברו על ידי דיבורו, עובר על איסור, כמו שאת עצם הדיבור בגנות חברו, עשרה תורה משום בחירתו לחייב ולהרשיע את חברו, ושמחתו לעיד. ולשים רבותיי, חזקות יומית, באור לציון, חוכמה ומוסר, זה מביא שם שהרב בן ציון היה אומר שעל ידי הזריזות בתורה במצוות אפשר לנצל הרבה, זאת אומרת כל דבר לעשות אותו מיד, לאכול מיד, לקום מיד עד הזמן עורך פי כמה, כי מי שחי 80 שנה מנצל אותם טוב זה כמו 800 שנה אצל אדם אחר שלא מנצל אותם טוב. שתדל רבותיי לייקר את הזמן לנצל אותו כראוי, שהרבה יום שהוא מנצל כהוגן חוקים פי כמה וכמה מיום שאינו מנוכל. עד כאן דברינו להם רבותיי, שאין לכל להמשך יום נפלא, והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, בכל תוצאה.